שלום וברכה, בוקר טוב, חודש טוב. השבת אנחנו נקרא בעזרת השם פרשת נשוא, אז אני חשבתי שכדאי ללמוד משהו על פרשת נשוא. במדבר, מה? כן, בספר מדבר שור של הרב קוק יש דרשה לשבת נשוא, שהיא ארוכה מאוד, לכן אנחנו נלמד רק חלק ממנה. הרי פרשת נשוא מסתיימת בזה שמשה נכנס אל אוהל מועד. וכאשר הוא נכנס אל מועד, הוא שומע את הכל, מדבר אליו מבין שני הכרובים. והמדרש מעריך באופיו של הכל. נאמר כך, במדרש אמר רבי יהודה ברבי סימון, ביום שהוא קם המשכן, נכנס משה בו. והיה שומע כל הדר, כל נאה, כל משובח. כן, יש פה שלושה ביטויים. יש שומע כל הדר, כל נאה, כל משובח. אמר, אשמע מה ידבר האל השם. זה פסוק, בתהילים. כן, אשמע מה ידבר האל השם. מה זאת אומרת אשמע? יש לו איזה בעיה למשה. הוא ספק, מה הספק? למה? שעד שלא הוקם המשכן היה תחרות. כמה תחרות הכוונה פה כעס, שון חרון. בין הקדוש ברוך הוא ובין ישראל, מפני מעשה העגל. אמר לו הקדוש ברוך הוא, משה, שלום אני מדבר, שהרי אין בליבי על בני ישראל כלום, שנאמר כי ידבר שלום אל עמו ולחסידיו. באותה שעה שמח משה ואמר, אך קרוב לרעיו ישעו, לשכון כבוד בארצנו. כן, כלומר זה בעצם המדרש כאן דורש שלושה פסוקים, אחד אחרי השני בספר תהילים, אשמע מה ידבר אל השם, מה ידבר אל השם, יש לו ספק, אולי הקדוש ברוך הוא עדיין כועס, אז הוא אומר לא, כי ידבר שלום אל עמו ולחסידיו, ואז משה אומר, קרוב לרעיו ישעו. המשפטים האלה לא לגמרי ברור. אמר רבי יהושע בן לוי, מה לנו לספר תהילים? שהרי אין הפרשה חסירה כלום, מה כתוב למעלה מהעניין? יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. אם כן, כבר נאמר, עוד לפני כן שהשם רוצה בשלום, ולכן אין למשה מה להתיירא.
הוא לא היה ספק.
הרב, אולי הפסוקים, אלו נאמרו קודם, אחר כך שולבו בתוך תהילים.
זה יכול להיות. מה, הפסוקים בתהילים? אולי. אינני יודע, אינני יודע.
הכל אולי.
אני לא בקיא בהיסטוריוגרפיה של ספר תהילים. איך זה נעשה? אז אני לא יכול להגיד לך. כן. ראוי לבאר בעזרת השם, מה רצו להודיענו בעניין הקול ששמע משה, ושיהיה הדר, נאה ומשובח, שכן יעתה לקולו של מלך שהשלום שלו, אשר הוד ותפארת במקדשו, כלומר, מה כל כך מיוחד? הרי זה ברור שאם הקדוש ברוך הוא מדבר, הוא לא ידבר בקול שבור, או בקול לא מהודר, ולא בקול לא משובח. ואיזה ספק עלה לבבו של משה לדעת מה ידבר האל השם. ומחידוש הוא זה כי ידבר שלום. והלא ידע כבר שהיה המקום ברוך הוא מרוצה להם. כי 40 יום אחרונים היו ברצון כראשונים כדברי חז"ל. כלומר, זה כבר 40 יום שמשה, הרבה יותר מ-40 יום, זה כבר שנה, חצי שנה שמשה כבר יודע שהקדוש ברוך הוא התפייס.
למה הוא נכנס בחשש?
נכון, זה בדיוק השאלה שהוא שואל. יפה, הבנת את השאלה של הרב קוק. טוב. והתבהרו גם כן בעזרת השם תוכן שלושת הלשונות, הדר, נאה ומשובח, ונבהר גם כן לשון אך קרוב לרעיו ישעו, ולזה העניין. עכשיו, יש, הרב יסביר כאן שיש שתי הנהגות בעולם, כיצד הקדוש ברוך הוא מביא את העולם לידי השלמתו. שתי ההנהגות שבהם הקדוש ברוך הוא מביא את העולם לידי השלמתו, הן טובות, אבל גם חסרות. כלומר, לכל דבר טוב יש חיסרון. בואו נראה. הורו לנו חכמי האמת, מסוד השם מרעיו, והוא לימוד פשוט מודבע בשכל הישר מצד עצמו, שהאל הטוב ברוך הוא סידר את הנהגתו בחוכמה באופן שכל הקלקולים יהיו מתוקנים לסוף הימים. זה רמח"ל, בכך פתחי חוכמה, דעת תבונות, שהקדוש ברוך הוא מסדר שבסוף כל מה שיתקלקל בעולם, הכל יתוקן. ואפילו הקלקולים שנעשים על ידי בחירת בני אדם, תגיד, הקדוש ברוך הוא עשה קלקולים בגלל הנהגתו, אבל מה שבני אדם מקלקלים, אולי הקדוש ברוך הוא לא יתקן, לא גם זה. גם כן יתוקנו. והכל יבוא אל התכלית הטובה, ודברי חז"ל במשנה אבות, והכל מתוקן לסעודה. מה זה הכל? כולם. אין דבר שלא מתוקן, שמתוקן משון, לתקן, שיתוקן לקראת הסעודה. כן? ככה הסבר של מילי רבי חיים וולוז'יל. הכל מתוקן, שהכל יבוא לידי תיקון לפני הסעודה. אמנם התיקון הכללי הזה אפשר להצייר בשני אופנים. או שילך בדרכו במתינות גדולה ובכוח חלש, עד שמשך הזמן יועיל שכל הרעים יתוקנו על פי דרכים ועצות שהכין הוא יתברך לדרך תיקונם. כלומר, אפשר ללכת לאט, אז מה האפשרות השנייה? מהר, נכון. או שיופיע השם יתברך באדר גאונו, והטבל תתוקן בלא איחור. אבל אז מה יקרה? ולא יהיה זמן לרעים שיתוקנו, ויתמו החטאים והרשעים מגאון השם מצד היותם בלתי מתוקנים. כלומר, לפי האופן הראשון, זה הולך לאט, אבל בסוף הכל יתוקן, כולם יחזרו בתשובה. ואילו לפי האופן השני, זה ילך מהר, פחות סבל בעולם, אבל הרשעים לא יתוקנו.
אז לא הכל יתוקן?
לא, אתה מוותר, ברגע שוויתרת על הרשע, אז אין רשע. אין רשע, בסדר.
אבל זה סבא תיקון. זאת אומרת, אם כבר שלחתם על השני, אולי יש...
אתה מעדיף את השני. אז יש פה צד הזה, צד הזה.
והנה, המטרה היא לא שגם הרשעים יבואו.
ודאי שהמטרה היא שגם הרשעים. הנה, אומר הרב, והנה, אופן הראשון הוא נותן תקווה גם לפושעים. אבל מאחר הוא טובת העולם בכללו. כלומר, זה גורם שבינתיים יש הרבה סבל. והשני, ממהר טובת העולם בכלל, אבל מאבד תקוותם של הנפשות החוטאות. אז יש צדדים לכאן, צדדים לכאן, מה עושים?
תשמע, כאילו, זה
לקוי בחוסר, וזה לקוי בחוסר. נכון. יש מעלה ומעלה, חוסר וחוסר. זה כמו שאדם מתלבט בין שתי נשים. עם איזו אישה להתחתן? לזו יש מעלות, אבל יש לה חסרונות. ולזו יש מעלות, אבל יש לה חסרונות. מה עושים? נכון? מתחתנים עם חצי מכל אחת. עם היתרונות של כל אחת. מה? ואז יש לך את החסרונות של זו. טוב. והנה. דרך התיקון, כשהוא הולך לאט, תבוא מזה ההנהגה המסותרת בסתר פנים. כלומר, כשזה הולך לפי האופן הראשון, הקדוש ברוך הוא מסתיר את פניו. וכבוד השם לא ייראה לעין בשר, והעולם נוהג כמנהגו על פי סדר הטבע. ומזה יינתן גם ארכה לרשעי ארץ, ולא יתבערו כליל. אבל דרך התיקון השני יגלה כבודו של מלך העליון ברוך הוא לעיני כל, ותבוא הנהגה בדרך ניסים והשגחה גלויה. ומזה יבוא עונש על הרשעים חיש מהר. כלומר, זה הבחנה גם, אם כן, בין טבע לנס. הדרך הראשונה היא דרך של טבע, הדרך השנייה דרך של נס. ומצינו מפני זה, כשחטאו ישראל בעגל. אמר השם יתברך, רגע אחד עלי בקרבך, כלומר, אם אני אבוא מהר, וחיליתיך. על כן, הוריד עדים, ושמה מונהגים במיעוט הערה. כן, מה שאני שולח, מלאך לפניך. כן? כן. כן, השאלה היא עד כמה. כלומר, האם ההתחשבות הזאת היא התחשבות מוחלטת, או שעדיין יש מקום להנהגה אחרת? זאת השאלה. כן? ושמה מונהגים במיעוט הערה כדי שיוכלו להתקיים, ובמשך הזמן יתקנו הקלקולים וישוב אורו יתברך להופיע עליהם. והנה, שני אלה הדרכים מתקנים את הכלל, אלא שהדרך ההולך בחיפזון ומבאר את הרע במלחמה ונקם ברית. כן, זה גם בעוצמה גדולה. והדרך ההולך לאיתו הוא מסבב כל כך עד שהרעים נתקנים ונהפכים לטוב ונכפפים אל השלמות, כאילו ישלימו אל הטוב. אבל הדרך שבו נראה תפארת השם יתברך בעולמו, הוא רק הדרך הבא מאור פניו יתברך להראות כבודו בעולם. וכשהקדוש ברוך הוא עושה דין ברשעים, כבודו מתעלה. כן, יש מחילתה שאומרת את זה. ויכירו הכל מה בין צדיק לרשע, בין עובד אלוהים לאשר לו עבדו. אבל האופן המועיל לכל הפרטים הוא האופן השני שהוא נותן תקווה לכל. וכשאנו מעריכים אותו בערך הברורים אנו אומרים שהוא דרך משובח. כן? כלומר, הדרך הזאת שבה הקדוש ברוך הוא הולך לאט, זה דרך משובח. מצד התועלת הרבה נמשכת ממנו להרבה פרטים, אבל אינו מפואר. כן? הרי כתוב שהקול שמשה היה שומע היה גם משובח וגם מפואר. הדרך שהולכת לאט זה משובח, אבל זה לא מפואר. הדרך שהולכת מהר זה מפואר, אבל זה לא משובח.
איך זה מסתדר במציאות? זה שני הנהגות האלה.
זה בלתי אפשרי לעשות שניהם ביחד, נכון? נבדוק, נבדוק. לרב קוק יש פתרונות יצירתיים, חכו, חכו.
לפעמים יש זריקה מזה, זריקה מזה.
זה אפשרות, אבל יש גם אפשרות לשמוע מה שיש לרב קוק לומר על זה, שזה גם אפשרות. כן. אבל אינו מפואר בהדר, מפני שבא על ידי הנהגה של הסתרת פנים. ועל ידי זה רשעים ידברו בגאווה, ושם שמיים מתחלל חס ושלום כעניין הגלות. אבל, הנה, הרב קוק יש לו עצה. השם יתברך נתן לעמו ישראל באהבתו עצה ממרחק לקבץ שני העניינים המועילים יחד. יש פתרון. איך לעשות את שני הדברים יחד? איך? שתוכל להנהגה להיות באופן גילוי הכבוד העליון, ומזה תבוא התכלית באורח קרוב בלא איחור ומתון גדול, ובכל זאת יתוקנו הכל וגם החוטים יתוקנו ולא יתבערו. איך? וזה היה על ידי קדושת המשכן. המשכן זה מקום נפלא. יש גם גילוי פנים. מצד שני, זה ידידותי למשתמש. זה לא מחלה.
יש רק כהן גדול נכנס שם.
לא רק כהן גדול. כל אחד יכול להיכנס. אם, למקדש, אם הוא עושה מה שצריך.
כן.
כן, מטהר את עצמו וכו', מביא קורבן. אבל זה, כלומר, יש גילוי פנים, אבל לא בכל מקום. רק במקדש. וזה מקרין על השאר. ולכן, זה גם מסדר שהרשעים באופן הדרגתי יכולים להתקרב. מצד שני, אין פה חילול השם כל כך, כי יש גילוי השכינה במקדש. אז זה גם משובח וגם מפואר.
אבל בבית שני ראינו שזה לא בדיוק הבית.
בבית שני זה לא היה בדיוק מקדש.
אז איפה המקדש היום הרב?
אין. זה בעיה. אז זה חילול השם עצום. אז צריך לטפל בזה. יש לך בלוקים?
נמצא.
זאת אומרת, זה כמו תהליך איטי, אבל מזורז.
יפה. זה שחור, אבל לבן. כן, בדיוק. קוראים לזה סינתזה. כן. הרי מה זה בקרה? שיש חילול השם אם אין גילוי כבוד השם.
עכשיו תגידו בית שני. אבל זה לא
מקדש. זה מקדשון. עם כל הכבוד, כן? הייתה שכינה בבית שני או לא?
בבית ראשון לאורך כל הזמן הייתה גילוי שכינה.
ודאי, אז הגמרא אומרת שהיה שם האש רבוצה כאריה.
כן, אבל זה הלך ודרך שם, בסופו של דבר, זה לא...
בסוף, בסוף, אבל בהתחלה, בהתחלה. לעומת זה, בית שני, כתוב שלא שרת שכינה בבית שני. מצד שני, הנביאים אומרים, הנה ניבא ושכנתי בתוכך, על בית שני. אז מה אתה אומר? שהייתה שכינתונת. קצת, אבל זה לא זה. כן, רבי חיזאי קרסקס בספר אור השם אומר שבית שני זה כמו בתוך הגלות. עד כדי כך, כן? וזה היה על ידי קדושת המשכן. זכות העבודה ונדבת ליבם של ישראל הכינה עצות ברצון השם יתברך לתקן הכל ובאורך גילוי הכבוד. והיינו, משום, שגלוי וידוע לפניו שאין עוונותיהם של ישראל קיים במקרה ומסיבות צדדיות. כלומר, יש פה נקודה נוספת. כן? הרי אם מדובר שאצלנו העבירות זה משהו מהותי בנו, חס וחלילה, אז כשאנחנו לא יכולים לשאת את גילוי השם, כן? מי שעושה עבירה והעבירה היא מהותית לא, כבוד השם זה מחלה אותו. אבל בישראל אין עוונותיהם של ישראל כי במקרה ומסיבות צדדיות. ועל ידי גילוי הכבוד ישובו באמת להידבק אליו יתברך באהבה. כלומר, אצל רשעים מהותיים, גילוי הכבוד זה גורם כליון, דחייה. אבל מי שאצלו החטא הוא רק דבר מקרי ולא עצמותי, כשהכבוד מתגלה הוא מתמלא אהבה ומדבק בשם.
לא, מה זה רשעים בפתחו של אינו מנם חזרו מתשובה אליך?
זה מצוין. למה שלא יחזרו בתשובה? כי הם רוצים להתעקן. דרך גיהינום.
כן. ראינו כמה סוגיות. שאדם שגם אחרי שהוא נמצא כמה אלף שנים בגיהינום, הוא ממשיך להיות רשע.
כן. כי הוא רוצה להתעקן על ידי אלף שנים של גיהינום.
אבל זה לא מספיק.
לא, בסוף זה מתעקן. הרי כתוב בגמרא במסכת ראש השנה, שיש כאלה שגיהינם קלה והם אינם קלים. נכון? מה זה אינם קלים? אז יש, אפשר להגיד, אינם קלים מייסוריהם, למרות שהגיהינם כבר סגרו, כן? הלכו הביתה, זרקו את המפתחות, הוא ממשיך לנסוע. זה אפשרות אחת. או לומר לא, גיהינם קלה, והם אינם קלים. זאת אומרת, יש המשך בסופו של דבר. יש איזה ניצוץ שצריך להתעכב. הוא יבוא לידי תיקון. הרי זה הדרישה שהכל יתוקן, היא תוצאה הכרחית של אמונת הייחוד. אם השם אחד, אז הוא מגלה בכל.
יש מושג של קראת,
זה לפי הנגלה. זה לפי הנגלה, לפי הקבלה זה ממש לא ככה. מה זה קראת? זה כמו עץ שאתה קוראת, והענפים שוב גדלים. כן? כתוב, יקראת הנפש, ולא נשמה. כן? אומר רבי חיים וולוז'ין, תיקראת הנפש, ואז הרוח נשארת. אם נחרטה הרוח, אז הנשמה נשארת. נחרטה הנשמה, אז נשמה דין שמה לא נחרטת. זאת אומרת ש... רבי חיים בולוז'י.
בנפש החיים.
בנפש החיים. כן, זה מניעס. בשער בית. מה זה? אז שם... כן. זאת אומרת שהכל, הכל והכל בסוף יתוקן, אלא זה הכל, יש שאלה של מתי וכמה כאב. אבל בסוף... זה אחת הבעיות, למשל, שנשמות ישראל הן נצחיות. אז זה מכריח אותם לזכות לחיי העולם הבא. זה דבר מאוד קשה. כי אם מישהו, נגיד, אצל הגויים, מי שלא רוצה להיות שותף לסיפור, לא שותף, קלה. כן? אבל אצל היהודים זה לא יעזור לך. לא ייתנו לך לא להיות שותף. אז זה בא ייסורי. יוצא מה שמה יותר כדאי להיות, יהודי או גוי? גוי לפי זה. מבחינת הכדאיות, ברור שלגוי זה יותר קל. כי אם הוא רוצה, יש לו שותפות בחיי הנצח, אם הוא לא רוצה, אין לו. כן? טוב.
עכשיו, כן. אבל זה לא עבד הסיפור עם בית המקדש, עם שני הנהגות ביחד.
למה? עבד מצוין.
עובדה, היום לא היה מתוקן אפילו בבית ראשון.
אבל במדבר זה היה בסדר, נכון? זה מה שהוא אומר. כן, דבר על המשכן של משה. טוב, ועל ידי גילוי הכבוד, והנה, גילוי הכבוד בהנהגה יסבב שני דברים. כלומר, כשיש גילוי הכבוד, מה זה עושה? זה עושה שני דברים. האחד, שההנהגה תהיה בנפלאות ודרכים מיליונים בהשגחה גלויה. שתיים, שההשגה תהיה גדולה, ומשניהם יחד תגדל תפארת השם יתברך. כי ההשגה הגדולה בגון השם היא עצם תפארתו וזיו כבודו. והדרת ההנהגה הניסיית מביאה גם כן לפאר שם כבוד מצד פעולותיו. והנה, הדר ייקרא דבר שהוא מפואר מצד המהדר אותו מבחוץ, כמו בהדרת קודש שדרשו חז"ל לציין נפשי. מה זה הדר? זה אסתטיקה חיצונית. והדרת פני זקן, ונאה הוא מצד עצמו. כן? כלומר, יש דבר שהוא נאה כי הוא באמת יפה, ויש מהודר שמייפים אותו. אמר ששמע משה את הכל שהוא נאה והדר. יפה, שהשיג כללות סדר הערת הקדושה של ידי המשכן, שתהיה בהערה גלויה ההולכת לתקן בלא איחור רב ובלא הסתר, ונמצא שהכל הוא הדר מבחוץ מצד ההנהגה המפוארה, והוא נאה מצד עצם ההשגה הגדולה בכבודו הגדול. כלומר, הדר ונאה זה שני צדדים של המפואר. אבל נוסף לזה הוא משובח. מה זה משובח? שהוא משובח גם כן מצד תועלת הנבראים, שהשיג גם כן מעניינו לתקן הכל. בדרך תיקון ורחמים, להחזיר את הפגם לשבח, לא לבאר על ידי גילוי הכבוד את הרעים לגמרי, כי אם להפחם לטובה. על כן אמר, אשמע מה ידבר האל השם. מה זה, מה היה הספק של משה? הוא רצה לדעת, איך ייתכן קיבוץ ההפכים? כן? הנהגה גלויה בגילוי הכבוד, ואם כל זה לא יגיע הפסד לנבראים שלא יכלו על ידי קלקול מעשיהם. אמר לו, משה, שלום אני מדבר, נתתי דרך להפוך כל קלקול לתיקון, ואל תטמע על החפץ, שהרי הייתה תחרות בין הקדוש ברוך הוא בישראל ממעשה העגל, אם כן, כשיגלה הכבוד, יובדו החוטאים באפס תקווה, לא כן, כי אין בליבי על בניי כלום. כי הלב העליון ברוך הוא הרואה ללב, יודע שפנימיות הרצון של בניי הוא גם כן להטות שכמם לעבודתי, ורק על ידי סיבות חיצוניות חטאו. על כן יוכלו להתעקן הדבר, גם כן בדרך גילוי הכבוד, ועם כל זה לא יעונה להם רע. באותה שעה שמח משה ואמר, אך קרוב לרעיו ישעור, לשכון כבוד בארצנו. מה זה קרוב לרעיו? כי יש דרך קרוב אל התכלית, אבל אינה ישועה, כי יובדו רבים מהבלתי מוכשרים. אבל יראה השם שחטאו על ידי סיבות לא מליבם, הוא ישעור. זה שישכון כבוד בארצנו והתגלה אור השם. ואמר רבי יהושע בן לוי, שמעצם הפרשה אנו למדים. כן, לא רק מתהילים, אלא מפרשה. יישא השם פניו אליך ושם לך שלום, שנשיאת הפנים מורה על הנהגה גלויה בכבודו יתברך, כי הפנים הוא אור השגחתו, ובסתר המדרגה כביכול הפנים כבושים, ונשיאת פנים תורה רוממות ההנהגה, ועם כל זה יעשה לך שלום בדרך תיקון, ושמח לזה למעשה המשכן להורות, שכוח קדושת המשכן פעל לקיבוץ אלה השניים יחדיו. אז יוצא, אם אנחנו מסכמים מה שראינו עד עכשיו, שבעצם יש פה שתי הנהגות, אחת מהירה ואחת ארוכה. המהירה היא טובה, כי היא מגלה את הכבוד, זה מפואר. מצד שני, זה לא משובח, כי זה לא נותן הזדמנות לחוטא. מצד שני, הדרך השנייה, המשובחת, נותן הזדמנות לחוטא, אבל מאחרת את הטובה לבוא לעולם, אז זה לא מפואר, זה רק משובח. ואילו במשכן, יש באמת שני הדברים, כי המשכן פועל על פנימיותם של ישראל, ופנימיותם של ישראל רחוקה מן החטא. והחטא אצלם הוא רק מקרי, וזה גורם שזה גם מפואר, כלומר נאה והדר, מבחוץ ומבפנים, מבפנים ומבחוץ, וגם משובח שזה נותן תקווה לכולם. ועל זה אמר משה, אך קרוב לרעיו ישעו, לשכון כבוד בארצנו. וזה בעצם כתוב גם בפרשת ברכת כהנים, יישא השם פניו, כי הפנים זה גילוי הפנים, ויעשה בך שלום בכל זאת. ברור. אז זה כמחשבות גדולות שיש לריבונו של עולם, כיצד להוציא, לגאול את כל הנשמות כולן, בפרט נשמותיהם של ישראל, שבסוף הכל יבוא לידי תיקון. יש אפילו בגמרא, אפילו על ישו הנוצרי, כן? שזה... כן, אז מה כתוב בגמרא עליו במסכת גיטין? כן, אז הגמרא אומרת, בואו ראה מה בין פושעי ישראל לנביא אומות העולם. אז זאת אומרת, הגמרא מפן רוצה לשבח. בתוך הזבל שם יש איזה נקודה. כן, כן, זה בדיוק. ולכן הוא גם חייב לבוא לידי תיקון, בסופו של דבר. כן, זה הרב קוק אומר, רומז כמה מקומות, שהוא בבלועי קורח, שעתידים לעלות. בלועי, ונבלעו באדמה. יש בשלה, אני מחפש, פה ראיתי את זה בשלה, ראיתי את זה פעם ומאז אני לא מוצא, שזה ייקח לו 50,000 שנה של תיקון, אבל בסוף יתוקן. גם הוא. כן. טוב. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה, בן עקשיא.